אל תבעל על פיך, ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אז אנחנו נתחיל עם הפסקה הראשונה, אל תבעל על פיך. הפירוש שרשי נותן לפסוק הזה, אל תבעל על פיך לדבר קשה כלפי מעלה. מעלה זה כלפי האלוקים. אל תדבר דברים, אל תמהר לדבר דברים קשים נגד האלוקים. למה? מסביר רשי, מפני שהאלוקים בשמיים ואתה נמצא על הארץ. אפילו חלש מלמעלה וגיבור מלמטה, אימת חלש על הגיבור. כל שכן גיבור למעלה וחלש למטה. בקיצור, רשי אומר, תשמע, מה אתה מתחיל לדבר על אלוקים? אתה לא מבין? אלוקים יכול להיכנס בך, תיזהר. הוא נמצא למעלה והוא חזק. אז איך אומרים? תתפוס את הפחד שלך. תיזהר מלעשות, לפתוח את הפה במקום הלא נכון. זה הפירוש הפשוט, רשי פשטן. זה הפירוש הפשוט של הפסוק. יש לנו צורך להבין, כשבאים ורוצים לומר לנו אל תבעל, אל תמהר לדבר על אלוקים. רגע, ולאט מותר לדבר על אלוקים? לא מהר, לאט, זה בסדר? אל תמהר, אבל לאט אני יכול, ככה הפסוק אומר. אחר כך ההמשך של הפסוק, אתה יודע למה לא תדבר על אלוקים? הוא יכול להוריד לך כפה, הוא נמצא למעלה והוא גדול, תיזהר, זה מסוכן, אל תשחק באש. זה הסיבה שלא מדברים על אלוקים. זה נשמע קצת רדוד, ככה זה נשמע. אומרים המפרשים, לא מדובר כאן כלל על אדם שמדבר על האלוקים, אלא אדם שמדבר אל האלוקים. קודם כל הוא מאמין שיש אלוקים. אם הוא לא מאמין שיש אלוקים, אז על מי הוא כועס? איך סיפרתי לכם פעם, פגשתי יהודי ניצול שואה, ניסיתי למכור לו אות בספר תורה. אז הוא אומר לי, לא! שאלתי אותו למה, אז הוא אומר לי, איפה היה האלוקים? באושוויץ. אז אמרתי לו, אבל אתה יודע שבשואה היה שיר לא מרזיך איברבטן, בו אבא ונתפייסה. היה, אבל היום, ברוך השם. אז אומר לי, זה אלוקים עשה? זה החלוצים עשו? אז אמרתי לו, השואה זה אלוקים עשה? זה היטלר עשה? אז הוא שתק. אבל הוא סיים בסוף, אבל אני כועס עליו. לא, אני לא בא בטענות על אדם שסבל, אני לא יכול, אין לי זכות. אני יכול רק לומר שהוא לא אמר אין אלוקים, הוא אמר אני כועס עליו. וזה מה שמדבר שלמה, אל תבעל על פיך, אל תמהר לא לדבר אם יש אלוקים או אין אלוקים. אלוקים יש, אבל משהו בהנהגה שלו לא מסתדר לך. אל תמהר לבוא בטענות על ההנהגה של אלוקים. זו טעות. למה זה טעות? מפני שאתה בארץ והוא בשמיים. אתה בעצם נמצא באיזשהו מקום מוגבל, אתה בעצם נמצא בראייה עם פרספקטיבה מאוד צרה ביחס למרחב האינסופי שיש לאלוקים, כיוון שכך זה כמו שופט ששופט ללא כל הנתונים. אין לך את כל הנתונים מדוע הדבר כזה נעשה, מדוע עוול שנראה לעיניך עוול נעשה. אז בבקשה אל תדון את האלוקים, אל תפתח את הפה לדבר, כי אין לך את הפרספקטיבה המלאה לדבר כנגדו. מצד שני אומרים חז"ל, אין אדם נתפס על צערו. אדם שמדבר בשעה שהוא כאוב, בשעה שיש לו צער, בשעה שיש לו סבל, הקדוש ברוך הוא מוכל. אז לכן, אתה לא צריך למהר לדבר, אבל גם אם פה אמרת מילה, שם אמרת מילה, הקדוש ברוך הוא סולח, אבל ברמה העקרונית, האדם צריך מזה להיזהר. כדי להעמיק את הנושא, אני רוצה להרחיב את המשפט שמאוד מאוד משתמשים בו העם, משפט העממי, אל תפתח פה לשטן. אנשים ממשיכים שהוא לא רופא שיניים, זה כבר בדיחה. אבל העניין של אל תפתח פה לשטן זה דבר שהוא לגמרי נכון לגמרי בלשונו של הרבי, שזה עניין שקשור עם אל תפתח פה. את המילה לשטן הוא לא היה מזכיר כשאמרת המשפט, אל תפתח פה. מה זה המושג הזה של אל תפתח פה לשטן? אז אני רוצה לומר לומר לקהל הנכבד, שכיוון שאלוקים ברא את השמיים ואת הארץ בדיבור, בדבר השם שמיים נעשו, ואותנו הוא ברא בצלם ובדמות שלו, יש לנו עוצמות פנטסטיות בפה בדיבור. יש לנו המון המון כוח בפה. המון המון יכולת לפעול ולהפעיל. ולא רק שאנחנו יכולים לפעול ולהפעיל אנשים באמצעות הפה, אלא שהפה שלנו פועל דברים בדיבור שלו. הוא פועל בריאה של עולמות רוחניים, הוא פועל בריאה של מלאכים רוחניים, או מלאכים טובים וחיוביים, או מלאכי חבלה, והמלאכים הללו בעצם מסייעים לאדם ולעולם ולבריאה כולה. העולמות הרוחניים שנבראים כתוצאה מדיבורים טובים וחיוביים, פועלים בפועל ממש בעולם כאן למטה. זה כוח מיוחד שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם. אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון שאני בראתי את השמיים ואת הארץ באופן כזה שבדיבור, ולי יש כוח אינסופי בדיבור, מעין הכוח שלי אני נותן גם לך. גם לך האדם יש כוח להפעיל עולמות ולשנות נתונים ולעשות המון המון עניינים באמצעות הדיבור. הדיבור של האדם מורכב מדיבור ומכוונה של הדיבור. יש מה שאני אומר ויש מה אני מתכוון בתוך המילים שאני אומר. יש אדם שאומר אני אוהב אותך והוא מתכוון אני שונא אותך. יש בן אדם שאומר אני שונא אותך והוא מתכוון אני אוהב אותך. אבל כאן בדיבור ישנו דבר מעניין. בדרך כלל אנחנו אומרים שהדבר הדבר הגשמי הוא הגוף, והדבר הרוחני הוא הנשמה שמחיה את הגוף. כשאנחנו מגיעים אל הדיבור זה שונה. הדיבור שהוא הגשם, דיבור אב ומעשה, דיבור כמעט שפתיו אב ומעשה, דיבור זה נחשב משהו, הדיבור יחשב כהדבר העוצמתי יותר, והכוונה קצת פחות ממנו. מכיוון שהדיבור קיבל עוצמות רוחניות מאת הקדוש ברוך הוא בצורה ישירה, הכוונה לא קיבלה את אותם עוצמות כמו הדיבור עצמו. אחרי שהבנו עד כה, אנחנו יכולים להתעמק עכשיו במה שקורה בבריאה. בבריאה יש כוחות חיוביים, מה שנקרא יצר טוב, ובבריאה יש כוחות שליליים, מה שנקרא יצר רע. כוחות של סיטרא אחרא. הכוחות של הסיטרא אחרא יונקים את החיות שלהם מעולם הגבול, מעולם הגבוליות. הם מקבלים את החיות הרוחנית שלהם לא מהאין סוף, אלא מהסוף. מהכוח המוגבל של הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש כוח בלי גבול, ולקדוש ברוך הוא יש כוח גבול. את הקליפות ואת הסיטרא אחרא, החיצונים, היצר הרע והשטן וכל אלה, הוא נתן להם איזה כוח, איזה חיות, הוא נתן להם את הכוח והחיות של הגבול. כיוון שכך, הרבה הרבה פעמים בתוך עולם הגבול אנחנו רואים הצלחה לסיטרא אחרא. בתוך עולם הגבול נראה בחלק השטחי החיצוני כאילו יש שמה איזושהי הצלחה לסטרא אחרא, מכיוון שהיא יונקת מעולם הגבול. טוב, אז אם אנחנו מבינים את הנקודות הללו, אנחנו עכשיו יכולים לתפוס, יש לנו כלל בקבלה וחסידות, שכל אדם רוצה הפוך ממה שהוא. אדם דברן, פעלתן, אקטיב, מחפש אישה שהיא קצת שקטה. אישה פעלתנית שעושה, שמזיזה, מחפשת בעל שיעמוד בצל שלה. וככה, סדר העולם זה שהאדם רוצה הפוך ממנו. אדם חם לו, הוא רוצה לשתות כוס מים קרים. אדם קר לו, מצונן, הוא רוצה לשתות כוס מים חמים, כוס תה. זה טבע שהטביע הקדוש ברוך הוא בבריאה. ומכיוון שזה הטבע המוחלט בבריאה, הקליפות, מכיוון שהן יונקות מעולם הגבול, הן שואפות, שואפות, מחפשות, מתחננות לקבל כוח בלי גבול. מה שיש להם, יש להם כבר. זה בכיס. אני רוצה מה שאין לי. יש להם גבול, הם רוצים בלי גבול. למה יהודים אוהבים הרבה כסף? כי ליהודים יש כוח בלי גבול. כסף זה גבול. אז הם רוצים כסף. כי זה אין להם. וככה סדר בבריאה. מה שאין לך, אתה רוצה להשיג, אתה רוצה לקבל. אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים לתפוס את המשפט, אל תפתח פה לשטן בעומק עמוק עמוק מי ישורנו. הדיבורים שלנו, ככה התביע הקדוש ברוך הוא. כל דיבור של אדם מאמין המדבר, יש בו עוצמות אינסופיות. בפרט אם הוא יהודי. בפרט אם הוא אומר דברי תורה, אם הוא אומר תפילה, אם הוא אומר פסוק תהילים וכולו. יש לו עוצמות אינסופיות. הסדרה אחרה מתה לקבל מהכוח האינסופי הזה שתמון בתוך הדיבור. היא מאוד רוצה אותו, היא מאוד חפצה בו. אז איך היא עושה את זה? כשאנחנו מדברים דיבור עם כוונה, יש לנו דיבור עם כוונה, אז הדיבור הוא כמו האיש, הכוונה זה כמו האישה, זה זוג נשוי. אז אי אפשר לסיטרא אחרא, ליצר הרע, אין אפשרות לנסות להיכנס ביניהם. הוא מנסה, כמו שאומרים, לקחת את הדיבור אליו, אבל הוא לא יכול, משום שזה סגור, הם סגורים, זוג נשוי. לפעמים יוצא שאנחנו מדברים דיבורים שהשם שלהם בחסידות נקרא פליטת פה או פליטות פה. מה פירוש? אתה לא התכוונת ב-100% להגיד את מה שאמרת. לא התכוונת, יצא לך מהפה. בחזל זה נקרא כשגגה היוצאת מלפני השליט. יצא לך, פליטת פה. היצר הרע עומד על הפיות שלנו. למה הוא עומד על הפיות? למה הוא לא עומד במקומות אחרים? למה הוא לא הולך לדיסקוטק? למה דווקא על הפה? יש הרבה דברים מעניינים בעולם. למה פה דווקא הוא נמצא? התשובה היא, מכיוון שאת הדיסקוטק הוא מכיר כבר. אולי הוא בנה אותו אפילו. הוא מכיר אותו. אין לו עם זה בעיה. זה יש לו. מה שאין לו זה אין סוף. האין סוף הכניס הקדוש ברוך הוא בפה של המין המדבר. כוח המדבר של המין המדבר. והיא האדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממלא לה, רוח חיה. זה הרוח של האלוקים שנפח באפו של האדם הראשון, זה אינסוף. והיצר הרע מאוד רוצה להשיג דיבור כזה אינסופי. אבל הוא לא יכול, כמו ימח שמם הנאצים, כשהם רצו לתפוס נשים, הם יכלו רק לתפוס נשים שאין להם בעל. אישה שרשומה כנשואה, הם לא יכלו לגעת בה. זה היה החוק. וכיוון שכך, היו עושים שם במחנות, שאיש אחד נושא כמה נשים. כל אחת הייתה נשארת בבית שלה, אבל רק רשמית שיהיה כתוב ברישומים, אז לא היה מחשב שיכלו לזהות על מכה אחת שזה אותו איש, אותו מספר זהות, אותו זה. אז היה להם על דפים. העיקר שהאימח שימם האלה לא יעשו מעשים נלוזים. הסיטרא אחרא מחפשת כל פעם להתלבש איפה שיש משהו לא סגור, שהיא יכולה, כמו שאומרים, שמה להתגנב. כשאנחנו מדברים דיבור, והדיבור שלנו עם כוונה, עם כוונה מלאה, אז הוא לא יכול להיכנס שמה. אי אפשר להיכנס במקום החיבור, במקום דבק, אי אפשר להיכנס. הוא מסוגל להיכנס רק במקום הפירוד. אז כשיוצא איזשהו מצב שמישהו אמר מילים ללא כוונה, ללא כוונה מלאה, אז מה עושים? היצר תופס את המילים האלה, ולכן מכאן בא הביטוי אל תפתח פה לשטן. משום שזה, אלו הם המילים שיש בהם מצד אחד כוח אינסופי, ומצד שני אין להם שום הגנה, אין להם שום מגננה. אתה שולח אותם כמו שאומרים לחלל, ואין שום דבר שעוטף אותם, אין שום דבר שמשוחח עליהם, אין שום דבר ששומר עליהם. ואז היצר הרע לוקח את המילים הללו, נותן להם, כמו שאומרים, נשמה רחמנה ליצלן משלו, ואז הוא בכוח הנשמה שהוא נותן להם, הוא טס עם מטוס אינסופי של הדיבורים הללו. יש ביטויים שיוצאים לך מהפה, אתה התכוונת, אברוש, אני לא מדבר על אדם שמדבר מתוך השינה. אני מדבר על אדם שכן אמר משהו, אבל לא זה בדיוק, איך אומרים, המילים ומה שהוא התכוון להגיד, הם לא שידוך טוב. אין קשר בין הדברים. והוא אמר משפט קשה. אז לוקח השטן את זה, ועושה מזה צימס, אומרים, סלט גזר. הוא לא כל כך מתוק. זה היסוד, זה הפליטת פה. ולכן, בעצם על היסוד הזה מורכב הקטע הראשון של הפסוק. כיוון שאת הדיבור נתן הקדוש ברוך הוא, כוח המדבר, כוונה, יש גם לבעלי חיים יש כוונות, אבל דיבור הוא נתן לאדם, יש עוצמה מסוימת אינסופית בדיבור. היצר הרע יש לו מלא כוונות, מלא עיניים, אבל הוא צריך חללית להתלבש בה, הוא צריך איזה מטוס כדי לטוס עם הכוונות שלו. יש לו כוונות רעות, אבל הוא צריך כלי. בלי הכלי הוא לא יכול לעבוד. מהו הכלי שהוא יכול לקחת? דיבור. רק הדיבור הוא כלי. אז הוא מולך מחפש, הוא יושב על הפיות של האנשים, ומחפש כל מיני פליטות פה, כדי לבצע, להפיק את זממו. ושוב, היסוד הוא מכיוון שהוא רוצה להגיע לכוח אינסופי. אין לו את זה. אז הוא יושב על זה חזק. עכשיו, אחרי שהבנו את הנקודה הזאת, אנחנו יכולים להבין למה שלמה כל כך מזהיר אותנו, חבר'ה, תשמרו על הפה, אל תבעל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים, תיזהר. הפה שלך יכול לשחק לרעתך בלי שתשים לב, וזה חבל. עכשיו נקודה שהיא טיפ-טיפה יותר עמוקה, הפרשנות של הגמרא על הפסוק הזה. הגמרא טוענת, גמרא מסכת ברכות, שכיוון ששלמה מסיים את הפסוק על כן יהיו דבריך מעטים, הוא לא מתכוון שאתה יכול לדבר דיבורים עם כוונות. זה לא המילה האחרונה מה שאני הולך להגיד עכשיו, עוד אנחנו נמשיך את השיעור, אבל שלמה המלך לא מתכוון שאתה יכול לדבר דיבורים עם כוונות והכל יהיה בסדר. גם כשאתה מדבר דיבורים מכוונים, בבקשה ממך תמעט כמה שאתה יכול. אני אומר, זה עדיין, אני הולך להעביר איזשהו מסר, זה לא המילה האחרונה, אבל אני רוצה שתבינו את המסר. עד עכשיו דיברתי על דיבורים ללא כוונה. זה אל תפתח פה לשטן, זה דברים שהשטן מתלבש עליהם. עכשיו אני הולך לדבר על מצב שאתה כן מתכוון, והמילים שלך הם כן מילים עם, 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 עם מה שנקרא מילים משודחות עם כוונה, והיצר הרע לכאורה לא יכול להיכנס כאן, אבל הוא כן יכול להיכנס. איך? אומרת הגמרא בפרשנות הפסוק, שכאשר האדם אומר מילים ואומר ואומר ואומר, וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו, והרעיון כבר מובע והוא מובן, והוא חוזר וחוזר, ואני לא מדבר על דברי תורה, אלא אני מדבר על דברים בטלים, מצייץ, 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 ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. כל מה שהוא אומר עם כוונה, אבל הכוונה כבר ברורה. באה הגמרא ואומרת לנו, אפילו אם יש לך דיבורים עם כוונה, אבל כבר דברים בטלים, דברים שחוזרים על עצמם, השידוך בין הכוונה לבין הדיבור הוא לא חזק, הוא לא עוצמתי. זה כבר ברור, זה כבר היה ידוע, כבר קלטתי אותך, כבר הבנתי אותך, חוזר על עצמך, זה כבר מיותר. ואז באה היצר הרע, באה מידת הדין ואומרת, ריבונו של עולם, יש פה מילים לבטלה, יש פה מילים שהן מיותרות. תן לי את האופנוע הזה ותראה מה אני אעשה איתו. אני אכניס בו יותר תוכן ממה שיש בו עכשיו. ואז מידת הדין יכולה לפעמים לקחת ולפרק זוג של מחשבה, כוונה, מדיבור, לפרק אותה, לזרוק את הכוונה, מכיוון שהיא חלשה, היא לא עוצמתית, ולקחת את הדיבור. ולכן אומר שלמה בסוף הפסוק, תיזהר לדבר מעט, מה שבטוח בטוח. לכן בא הרמב״ם ואומר שכשאתה מדבר, תדבר הרבה תוכן בקצת מילים. אלה שלומדים ספרות, לומדים כתיבה, יודעים, אל תכתוב, תדקדק לכתוב את המילים בצורה כזאת שאין אף מילה מיותרת. הכל מתאים. בשביל מה מבחינה רוחנית עושים את זה? כדי שהיצר הרע לא יוכל לנסות לכבוש גם דיבורים שיש להם כוונות. שזה דבר שהוא הרבה יותר מסוכן, והוא הרבה יותר, כי אנחנו כולנו מדברים מה שנקרא דברים בטלים, דיבורים אפילו עם כוונות, אבל דיבורים, כזה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו, ואנחנו כולנו נמצאים בעניין. עכשיו, איך פותרים את הבעיה הזו? וזה הכי חשוב. במילה אחת, פיו וליבו שווים. כשהיצר הרע, אני מגלה לכם סודות מהחדר, כשהיצר הרע בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, תן לי בבקשה את המשפט, עם הכוונה הזה, אני רוצה לפרק אותו עכשיו מהכוונה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה? אז הוא אומר, אני יותר מוצלח, אני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני צריך קודם כל לבדוק, האם האדם הזה, שאתה אומר שהוא סתם אמר פה מילים, וזה לא עם תוכן, וזה לא, הכוונה כבר הושגה קודם, זה מיותר, אני רוצה לבדוק, האם האדם הזה, תמיד, הפה שלו והכוונה שלו, פיו וליבו, שווים. אם תמיד הפה שלו והכוונה שלו שווים, אני לא נותן לך זכות לפרק דיבורים שהוא אמר. דיבורים שהוא אמר הם דיבורים עוצמתיים, זה דיבורים של אותו דבר שבפה, אותו דבר שבלב, יש בזה כוח, יש בזה אמת, לא מפרקים אמת, זה עצמו מעלה. ברגע שהאדם, תשימו לב טוב, דיבר דיבורים בטלים אפילו, שחוזרים על עצמם וחוזרים על עצמם, אבל היה בהם אמת, זה מה שהוא התכוון בלב, בשביל בורא העולם, זה גם טוב, זה גם משהו. מספרים על החפץ חיים, שהוא פעם, החפץ חיים אהב לדבר, אז הוא פעם שוחח עם מישהו, שיחה שעה, ככה, הדברים בטלים. אותו בן אדם בא ואמר לו, בזבזנו את הזמן. הוא אומר לו, לא בזבזנו, תשים לב, כל השיחה לא דיברנו אף מילה לשון הרע, אף מילה רכילות, אף כללה, אף הוצאת שם רע על מישהו, דיברנו רק דברים חיוביים. אותו בן אדם חשב, אומר, אתה צודק. אומר לו, אתה יודע איזה אומנות לשוחח שיחה כזאת שעה? רציתי ללמד אותך איך עושים את זה. אז אני רוצה לומר על משקל מה שאמר החפץ חיים, כשאתה מדבר דיבורים, והם דיבורים של אחד, פי וליבו שווים, נכון שזה דיבורים בלי תוכן, כי אתה חוזר על עצמך, חוזר, אבל באיזשהו מקום, כיוון שזה אמת, זה אהוב על האלוקים. עוברת פה אמת. יש פה אמת. הוא אומר, וניכרים דברי אמת. ניכר שמה שהוא אומר זה אמת. זה עצמו לימוד גדול. כשאתה רואה בן אדם שמדבר ומדבר ומדבר, אפילו חוזר על עצמו, אבל הוא מתכוון באמת, זה גם שווה משהו. הוא גם מוריד לעולם משהו חיובי, משהו בונה. אז הכלל הוא שאם זה פי וליבו שווים, אפילו בכוונה מועטת, היצר הרע, השטן, לא יכול להפריד בין הכוונה לבין המילים, אף על פי שהתוכן שלהם היה שולי, קטן. אבל מה קורה כאשר האדם מדבר ומדבר ומדבר, והוא גם קצת שקרן, וגם קצת פי וליבו אינם שווים, או איך שאומרים, אחד בפה ואחד בלב. אז בא יצרה לפני ריבונו של עולם ואומר, תשמע, בן אדם הזה אמר דיבורים, 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 והדיבורים חסרי תוכן, אבל הם גם חסרי אמת. אז בשביל מה שישארו ככה? חבל על הזמן. פרק אותם, תן לי אותם, תראה איזה טוס-טוס אני עושה לך. אז באה מידת הדין, וכן. וזה, כמו שאומרים, גם מה שנקרא מקל וגם גזר. אנחנו יכולים, ביושר המילולי שלנו, ביושר האישי שלנו, כשאנחנו פינו וליבנו שווה, אנחנו יכולים לשמור על דברינו, שלא יזיקו, שלא ייצאו. שוב אני אומר, תזכרו, יש כשיצאו מילים בלי כוונה, זה לגמרי מסוכן. יש כשיצאו מילים עם כוונה, אבל בלי תוכן. אין תוכן, זה חוזר על עצמו. את זה אפשר לפרק רק כאשר הם לא היו אמת. אבל אם הם ביטאו אמת, כי האדם תמיד מדבר פי וליבו שווין, יש לזה שמירה. אני רוצה לתת לזה המחשה בדוגמה של סיפור. מספרים על יהודי שהרבה שנים לא היו לו ילדים, והוא דחק ברבי שלו שיברך אותו שיהיו לו ילדים. דחק ודחק 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 ודחק, אבל הרבי הזה ראה ש... אין לו, לא קבעו לו בשמיים ילדים. והחסיד הזה פעם ממש התעלל ברבי שלו. התעלל ברבי שלו, תן לי ברכה לילדים, תן לי ברכה לילדים, תן לך, אני לא אתן, אני לא... אז זה היה שגגה יוצאת מפי השליט, אמר לו, אני מבטיח לך שלא יהיו לך ילדים. החסיד הזה היה קומבינטור, הוא לא ויתר. זה סיפור אמת. הוא הלך לצדיק אחר. הוא לא אמר לו כלום. והוא התחיל לעזור לאותו צדיק, היה לו בעיות של פרנסה, התחיל לעזור לו במשך תקופה. אחרי שהוא עזר לו במשהו מאוד חשוב, אותו צדיק אומר לו, מה אתה רוצה שאני אברך אותך? אומר, אני רוצה שתבטיח לי שיהיה לי ילדים. אמר לו, אני מבטיח לך שיהיה לך ילדים. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. באו שני ההבטחות לפני בדין של מעלה. הבטחה אחת, לא יהיו לו ילדים. הוא עוזר שלא יהיה לו. הבטחה שנייה, שיהיה לו. בדין של מעלה אמר להביא את התיקים של הצדיקים האלה. האם קרה להם מאז גיל הבר מצווה פעם שמישהו דיבר משהו שהוא לא נקי ב-100% עם אמת? והפסק יהיה כמו אותו אחד שדיבר רק אמת. אותו צדיק שברך שיהיה ילדים נמצא יותר אמיתי ונולדו לו ילדים. זה הסיפור. הסיפור הזה הוא המחשה לכל מה שדיברנו. הסיפור, ההמשך של הסיפור הרבה יותר טרגדי ממה שאנחנו יכולים לחשוב. אנחנו יודעים מי היו הצדיקים. ואנחנו יודעים מי היה אותו ילד שנולד מאותה ברכה. אני רק יכול להגיד לכם, הילד הזה שנולד התעלל בילדים של אותו צדיק שבירך שיהיו ילדים. והכניס אותם בבית סוהר, והם סבלו סבל מוות בגללו. ואז הסבירו למה זה קרה. לפעמים ההבטחות הן מסוכנות, אבל הסיפור הוא סיפור קשה. אני יכול להגיד לכם רק בגדול שמדובר על האחים מסלוויטה, יש שס שנקרא שס סלוויטה, והם צאצאים של צדיקים, והם ישבו בכלא על ברכה שברך אבא שלהם בהבטחה. ההקשר שלנו הוא זה שכדי להחליט אם משהו יתקיים או לא יתקיים, הולכים בודקים. אתה מדבר אמת, פיך ולבך שווים, אם כן, הולכים, שומעים לך. לא, לא ב-100% לא שומעים. על דרך זה בנושא שלנו. אדם דיבר דברים בטלים, האם העץ הרע יוכל לקחת ולהפיק מזה איזשהו כוח? תלוי! אם זה בן אדם שפי וליבו שווים, לא יכול לגעת בו. משתדל על כל פנים, להיות פי, מקבל על עצמו. להיות פי וליבו שווים, לא יכול לשלוט בו. לא? אז הרסן פתוח, זה בסכנה. סכנה כאן בונים. מה בונים? מזבח ליצרה. כאילו הוא לוקח את המילים האלה, הידוע שהאותיות נקראות אבנים, ובונים איתם דברים. אבל זה סכנה. עד כאן דיברתי על הפסקה הראשונה בפסוק. אל תבעל על פיך, שמור על הפה. יש כמה דרגות בשמירה על הפה. אבל שלמה המלך ממשיך הלאה, ולבך אל תמהר להוציא דבר לפני האלוקים. מה זה לבך? לבך זה מחשבה. לבך זה לא דבר שקשור לפה בכלל. לבך זה המחשבה. עכשיו, מה אני מתכוון להגיד? כל מה שדיברנו עד עכשיו, הכל, אם ניקח את זמן התפילה ואת זמן התורה שאנחנו לומדים או מתפללים, אומר הזוהר הקדוש, שעת צלוטה, שעת קרבה. שעת התפילה זה שעה של קרב. למה זה שעה של קרב? ביידיש אומרים, אודר גור, אודר גורנית. או הכי גבוה או הכי למטה. מה הפירוש? בשעה שאתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא פותח, כמו שאומרים, את הסקלה, כל מה שאתה חושב עובר כאילו דיברת. אם ככה, כל הזמן, רק על הפה שלנו השטן יכול לשבת, בשעת התפילה, גם המחשבות. עכשיו, אם בשעת התפילה אתה מכוון את התפילה עם כל הלב, פיך ולבך שווים, אין לכם מושג עד כמה התפילה עולה למעלה בטיסה ומגיעה עד מחוז חפצה ופועלת ישועות בקרב הארץ. מספרים כל מיני, תאמר פרק שירה 40 יום ותיוושע. תעשה זה ותיוושע. אני רוצה לראות בן אדם התפולל 18-40 פעם בכוונה, לא של מלאכי שרת. כוונת המילים, בלי להכניס מחשבות על אינדונזיה ועל אוסטרליה ועל, לא יודע, ועל כל העולם כולו. 18 נקי, שיעבור לקדוש ברוך הוא כעולה וכקורבן. 40 פעם, בטוח, לא, איך אומרים, הבקשה שלו תתמלא, אין ספק. אז הנקודה הזו היא נקודה מאוד מאוד קריטית, שבשעת התפילה אנחנו בקרב, בקרב עם מי? עם עצמנו. עם עצמנו, להתפלל כמו שצריך. לכוון מילה מילה, להיכנס כמו שאומרים בוא אל התיבה, להיכנס לאותיות התורה והתפילה כמו שצריך, אז הפעולה שלהם תהיה פעולה טובה. וזה לא בא כאיום, ההפך, זה בא כאיחול, זה בא כברכה, כי העוצמה שאנחנו מקבלים בתפילה היא מאוד מאוד חזקה. לא רק הדיבור עובד פה, אלא גם הכוונה עובדת עם אותה עוצמה של דיבור, זה משהו חזק ביותר, זה משהו עוצמתי ביותר. לכן כל המחשבות הזרות באות בשעת התפילה. אנחנו נזכרים בכל המטלות האפשריות שאנחנו צריכים לעשות, בכל הטלפונים שאנחנו צריכים לבצע, בהכל בשעת התפילה. למה? כי השטן עוד פעם מת לחטוף איזושהי כוונה לא טובה שהייתה בשעת התפילה. אם זה נקרא אופנוע, אז זה מעבור את חלל בשבילו. אם הדיבור ובשבילו אופטוסטוס, אופנוע, זה מעבור את חלל, זה נושא הרבה יותר מהר, כי זה שעת התפילה, זה נחשב כמו דיבור, זה עוצמתי, זה הו-הו. אז לכן, מצד שני, המעבור את חלל הזאת יכולה להיות מאוישת בכוונות טובות, בכוונות מצליחות, בכוונות מובילות. אתה צריך להיות חכם, לבצע את זה כמו שצריך. אז רק מילה אחת על תפילה. אני יודע את ערכי, ואני יודע איפה אני אוחז, ואני יודע כמה אני מסוגל להתרכז, בקוצי 30 שניות. אז בסדר, יש לנו תפילה ארוכה, אבל אני יכול ליישם את היצא שנתן הרבי פעם. התפילה היא גדולה, אבל אני לוקח כל פעם פסוק, ואני מכוון בו עם עוצמה. מחר אני לוקח קליפס, מעביר לפסוק הבא, מחר את הפסוק השני. כל השאר חפלאפ. אבל אולי פעם בכמה זמן תהיה תפילה אחת מלאה עם כל הכוונות, כמו שכותב רבי חיים ויטל, והתפילה הזאת תחפר על התפילות של כל השנה. זה עוצמה. אנחנו לא באים, כלומר, אנחנו יודעים איפה אנחנו חוזרים, אנחנו לא דורשים דרישות גדולות. לפחות, לאט לאט, בואו ננסה לעשות תפילה אחת בחצי שנה, אבל ככה, תפילה שמורכבת מפסוקים פסוקים עם כוונות, אתה אומר 18-1, אני אומר ברכה אחת. יש לנו 19 ברכות ב-18. בוא ניקח כל 18, מי שמתפלל 3 פעמים ביום, טוב, מי שמתפלל פעם אחת, טוב, מי שמתפלל פעם בשבוע, לא משנה. כל פעם ברכה אחת שאנחנו מכוונים בה. כל השאר, אתה יודע, והוא רחום יחפר עוון, כל השאר. אז זה, איזה עוצמה זה ייתן, איזה עוצמה פנימית. אחר כך אנחנו נראה שהבקשות מתמלאות, לא נדע למה. היום אנחנו רואים כל מיני דברים, אבל כשאתה רוצה שהבקשה תתמלא, דבר ראשון זה התפילה. אחד כותב לרבי, ראיתי את המכתב הזה, הוא כותב לרבי, אני פונה אליך כי אין לי אל מי לפנות. אז הרבי עונה לו, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, וכן אני עושה. מה אתה אומר אין לך אל מי לפנות? תכניס פעם אחת את עצמך באמת לתפילה, תראה איזה ישועות, תראה. התפילה שתהיה אמיתית. אתה לא יכול את כל התפילה, אתה לא מלאך, בסדר, אבל חלק. תראה נכונות, תראה אכפתיות, מה זה משנה. אומרים תהילים, זה טוב. אבל פסוק אחד, נגיד עם כל הכוונה, עם כל הלב, פרק אחד עם כל הכוונה, עם כל הלב, איזה עוצמה זה נותן. משהו שאנחנו לא יכולים לתאר, לא יכולים לשער. זה עבודה פנימית. שכל אחד ראוי שיקח על עצמו. כשאנחנו שומעים את הדברים האלה, אנחנו לא יכולים שלא להיזכר בסיפור על רבי זושא מהניפולי. פעם התלמידים שלו, החסידים שלו, פנו אליו, הם רוצים הדרכה בעבודת השם, אז הוא אומר להם, טוב, תיסו לפונדק ההוא. הם נוסעים לפונדק ההוא, קבלת עול, לא יודעים מה הם צריכים לעשות שם, נכנסים, לא יודעים, עובר שעה, שעתיים, הבטן מקרקרת, פונדק יהודי, מתחילים לברר אצל הפונדק. תגיד, זה בסדר? היין בסדר? חבדניקים שותים את הכשרות הזאת? זה בסדר? מתחילים לשאול שאלות. כל מיני שאלות, שאלות, שאלות. יושב שם איזה קבצן עני, ככה מלוכלך, מתונף, ליד התנור, מתחמם, זה היה חורף. והוא צועק להם, חסידים, חסידים, האם... מה שאתם מוציאים מהפה, אתם גם בוררים ככה כמו מה שאתם מכניסים אל הפה? הם שמעו את האמרה הזאת, לא שמו לב, המשיכו הלאה. חוזרים חזרה לרבי זושא, לא מוצאים מה הוא רוצה מהם, אומרים להם, מה, לא, לא שמעתם, לא הבנתם מה? לא, לא שמענו, לא ידענו כלום. אז אומרים להם, מה, מה, לא היה שם איזה אדם אחד ליד התנור שאמר לכם משהו? אתם זוכר מה הוא אמר שם, מצעק שם משהו? אז הם מתחילים להזכיר אחד לשני, זה מה שהוא אומר, בשביל זה שלחתי אתכם. שתשמעו את האמרה הזאת, זה דרך בעבודת השם. לא שעל כשרות לא צריכים להקפיד, צריכים להקפיד, אבל פי שתיים צריכים להקפיד על מה שאתה מוציא מהפה. למה? כי מה שאתה מכניס לפה, במקרה הכי גרוע, מי ינזק מזה? אתה. זה מטמטם את המוח, מטמטם את הלב, אבל מי שינזק זה אתה. אבל מה שאתה מוציא מהפה, אתה יכול להזיק לאחרים. וזה הרבה יותר מסוכן. ועוד יותר, אני אגלה עכשיו עוד סוד. יש לנו כלל בהלכה, שמי שיש לו מנה רוצה 200. אומרים שבעלי חיים טרופים לא מתנפלים על בן אדם, אלא אם כן הם כבר פעם אכלו בשר אדם, אז יש להם תאבון לעניין. היצר הרע, אם הוא הצליח פעם לשלוף ממישהו, להפריד לו את המילים מהכוונות, להשתמש בפה הרע שהוא במילים שהוא דיבר פתח פה לשטן, אז הוא מקבל תאבון גדול יותר לנסות להשתלט גם על אחרים. כשאנחנו מדברים דיבורים לא נכונים, לא מתוקנים, לא בסדר, אנחנו מזיקים לא רק לעצמנו, כי אנחנו יצרנו פה עכשיו חיית טרף שתשתולל יותר בניסיונות שהיא תנסה אחרים. היצר הרע ישתדל בכוחות חזקים יותר להוציא ולהשתמש במילים, הוא רואה איזה עוצמה יש לזה, הוא רואה איזה חללית הוא הצליח לקבל מזה, אז הוא קיבל תאבון, וזה מסוכן. זה מסוכן, מסוכן מאוד. ולכן, חסידים, חסידים, תיזהרו לא רק מה שאתם מכניסים אל הפה, אלא פי שניים מה שאתם מוציאים מהפה. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעבודה הפנימית שלנו. מספרים על הבבא סאלי, שכשהוא היה צריך לקבל טיפול רפואי מאיזה רופא, אז הוא היה קודם כל רוצה לדבר עם הרופא לבד, ואחר כך הוא היה מרשה לו לטפל בו. השאלה שהוא היה שואל את הרופא, אתה מאמין בהשם? אם הוא היה אומר שהוא מאמין בהשם, הוא נותן לו לטפל בו. אם הוא לא אומר שהוא מאמין בהשם, לא נותן לו לטפל. זה היה הכלל שלו.
עכשיו אני רוצה להסביר את ההנהגה הזאת על פי דברים שכתב המגיד ממזריץ' בספר מגיד דבריו ליעקב, זה מודפס. המגיד ממזריץ' אומר שכל פעם שאנחנו מדברים דיבורים, אנחנו יוצרים עולמות, יוצרים מלאכים טובים, כמו שאמרתי בפתח הדברים, ואנחנו פועלים באמצעות אותם מלאכים דברים טובים. במה דברים אמורים? כאשר אנחנו מחוברים למעלה. מה הפירוש מחוברים למעלה? אנחנו מסתכלים על השמיים ועל הארץ. אלוקים נמצא בשמיים ונמצא בארץ ונמצא בכל מקום. אנחנו לא רואים הבדל שהוא נמצא רק למעלה ולא נמצא למטה. אם בשבילנו הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אומר המגיד ממזריץ', אנחנו מקבלים כוח שהמילים שלנו יוכלו לעלות ולפעול וליצור מלאכים וליצור מציאויות חיוביות ודברים טובים. אבל אם אין לנו את האמונה הזו, אז הדיבורים שלנו לא רק שלא יוצרים מלאכים טובים, יוצרים מלאכים רעים. בואו נסתכל שנייה על הפסוק. אל תבעל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ. אומר המגיד ממזריץ' פירוש מחריד, מי שמרגיש שהאלוקים בשמיים והוא בארץ, אל תרבה לדבר, הדיבורים שלך מסוכנים ביותר. אבל מי שמרגיש שהאלוקים בשמיים הוא בארץ, הוא מאמין בהשם, מאמין בהשגחה פרטית, הוא כותב במפורש שירבה לדבר, כי באמצעות הדיבור שלו הוא יוצא, כמובן לא מדבר כללות, דברים שליליים, שירבה לדבר דברים חיוביים. הדברים החיוביים שלו יבונים דברים טובים בעולם. עכשיו אני חוזר לבבא סאלי. הבבא סאלי ראה בכל דבר שהאדם עושה, הוא רואה חיבור. מה זה מחלה? שיש ניתוק בין הנפש לבין הרוח. אז הרופא הזה רוצה לחבר. מותק, אם אתה לא מאמין, אתה חושב שאלוקים בשמיים ולא בארץ? יש ניתוק? אתה לא מאמין בהשגחה פרטית בצורה מלאה? איזה חיבורים ייצאו מהידיים שלך? איזה תוצאות יהיו ממך? אתה לא תוכל לבנות משהו אמיתי, לא תוכל לרפא בן אדם בצורה מלאה. לרפא מי זה, מי יש לו זכות לדבר? כמו שאומרים, יש ביטוי ככה שישראלי אומרים, אתה לא היית שם? אל תפתח את הפה. אתה לא ראית? אל תפתח את הפה. אז אני אומר, אתה לא מאמין? אל תפתח את הפה. מה פירוש אל תפתח את הפה? אל תדבר הרבה. ימעט בדברים. כאשר הדיבורים, כאשר האדם הוא אדם מאמין, אדם, אם לא סתם אמונה, יש אלוקים בשמיים, אלא יש אלוקים בארץ. זה אחד. לית אתר פנוי מיני. הוא נמצא איתי. הוא משגיח עליי. אם אתה מאמין בזה באמת, העוצמות שאתה מקבל הן עוצמות כאלה, שעדרבה הדיבורים שלך הולכים ובונים. בשבת פרשת בעלותך תשנחף וב, הרבי התייחס לנקודה הזאת בהתוועדות. אומר הרבי, זה לא פשוט. תסכימו איתי שאנחנו נמצאים במצבי רוח שונים. פעם יש לנו שאלות על אלוקים, פעם אנחנו מלאי אמונה, פעם קמים במצב רוח על צד ימין, פעם על צד שמאל. לא כל הזמן זה רציף, לא כל הזמן זה אותו דבר. אומר הרבי, מי שאצלו זה עדיין מתנדנד, האמונה שלו לא כמו תקועה עם מסמר חזקה, אלא יש עליות ויש ירידות, זה מסוכן שהוא ידבר. אבל יש לו פתרון. מהו הפתרון? אומר הרבי, החיבור למשה רבינו ולאהרון הכהן נותן לאדם את העוצמה שהדיבורים שלו, אפילו שהוא עדיין לא לגמרי תקין, אבל הדיבורים שלו יהיו על דעת הצדיק. הדיבורים שלו יהיו על דעת מישהו מתוקן. ועל ידי זה יהיה לו סייעתא דשמיא, שהדיבור שלו לא ילך לבטלה ולא יפתח פה, ולא, אפילו שהוא לגמרי עדיין לא מושלם. אפילו שהאמונה אצלו עדיין לא מושלמת, אף פי שאנחנו שואפים לזה שהאמונה תהיה יציבה כל הזמן עם כל העוצמה. כאן אני רוצה לספר סיפור לא כל כך מפורסם. מה זה נקרא שאתה מצליח להוריד דברים עד הארץ כאשר אתה מחובר אל הצדיק? יש רב מבוגר מאוד, אני חושב שהוא כבר קרוב לבין 90 בארצות הברית, והרב הזה היה הרב של איראן לשעבר, הרב הראשי לאיראן, הרב ידידיה אזרחיין. היהודי הזה נמלט על נפשו לארצות הברית כשחומייני עלה לשלטון. הוא מספר סיפור כזה: בבית הכנסת הראשי אני יושב, החיילים של חומייני, איך אומרים, החסרי הרחמים ואיך אומרים, הפורעים, עמדו מחוץ לבית הכנסת ודפקו בכל עוז עד שפרצו את הדלת. בשביל מה הם באו? הם באו למגר כל סממן של השא הפרסי, של המלך הפרסי שהיה לפני, שחומייני הבריח אותו. הבית כנסת הגדול היה מלא בספרים עתיקים, כל ספר עתיק עם חותמת המלכותית של השא. זה כבר הייתה עבירה שבמקומות אחרים הם היו רוצחים על המקום את הבן אדם שמצאו אצלו בבית ספר, ואילו בספריית בית הכנסת היה מדובר במאות ספרים עתיקים עם החותמת המלכותית של השעה. בנוסף לזה, וזה אולי, בית הכנסת היה תורם קבוע למדינת ישראל, היו קבלות בבית הכנסת, וזה היה כמו שאומרים בד אדום לשור. אם הם מוצאים את הקבלות האלה, יש לכם עסק עם הציונים האלה, אין, לא יוצאים משם חיים. והרב כולו רועד. הוא מספר כזה דבר. חצי שנה קודם, הגיעו שני בחורים מארצות הברית, חבדניקים. אחד שמו שלום דובר הכט, השני אני לא זוכר, הרב הרץ אילוליאן פרסי. והם הגיעו בהנחייתו של הרבי לנסות לעבוד עם הילדים האיראנים ולנסות לשכנע את ההורים להעלות אותם לארצות הברית. חבד אז העלתה 3,000 ילדים. שניים האלה, 3,000 ילדים העלו אותם. אז הם השתקלו בקרון הייטס, זו היה תקופה. מי שיודע, בית כנסת הדר התורה, עד היום יש מניין פרסי, שהוא זכר לילדים הללו. הרבי הלך אז באותה שנה שהעלו אותם, לבקר אותם בליל הסדר שירגנו להם בפרסית לילדים האלה. זה היה חלק ממבצע חשאי שהיה בשיתוף פעולה עם ארצות הברית ואפילו עם החומרים ה-FBI, וחבד קלטה אותם, ואחר כך ההורים שלהם עלו והם חזרו להורים שלהם. רצו להציל קודם כל את הילדים. הסיבה הייתה מפני שאחת הגזרות של חומייני זה שכל הילדים צריכים ללמוד בבתי הספר כרגיל ולכתוב בשבת, ומכניסים להם רק היה כפירה על דת ישראל. אז קודם כל רצו את הילדים להבריח, המשפחות לאט לאט עזבו אחר כך. שני בחורים הללו קיבלו מהרבי שני ספרי טניה. ספר טניה אחד הוא ביקש מהם לתת מתנה לרב הראשי, הרב ידידיה אזרחיאן, וספר טניה שני הוא ביקש שננסות לשכנע את הקהילה הפרסית שהם ידפיסו את הספר. אז בימים ההם זה היה קשה לשלוח לוחות ולא היה מחשבים וכל אלה, אז הנה לכם ספר, הם יפרקו אותו והם ידפיסו ספר טניה מהספר הזה. הקהילה מאוד העריכה את מה שעשו הבחורים, והם הסכימו להדפיס על חשבונם ספר טניה, והם הדפיסו בעצמם. הארגזים של ספר, זה היה ספר טניה מהדורה 119. זה ספר טניה שהודפס אז, נדמה לי זה היה שנת תשמ"א. הספר טניה הזה שהודפס, עמד ראשון בספרייה, החבילה עמדה ראשונה בספרייה, וכשהחיילים של חומיין נכנסו פנימה עם, עם כל הרעש, הם התחילו לקחת, איך הם היו עושים את הבדיקה, הם באים לכל הספריות, זורקים את הכל על הרצפה, ומתחילים לשבת לעשות בורר. אז בעוד החיילים ניגשים לחדרים הסמוכים להתחיל לרוקן דברים על הרצפה, המפקד שלהם ניגש לספר אחד, תפס אותו, זה היה ספר הטניה. הוא פותח את הספר ואומר לרב אזרחיאן, פותח, כמו שאנחנו פותחים מגרות קודש, הוא פותח ספר טניה, תקרא, תקרא, תתרגם, אני רוצה לראות מה כתוב פה. וזה נפתח בדיוק בעמוד של שער הייחוד והאמונה הראשון, בפרק הראשון של שער הייחוד והאמונה. והרב קורא ומתרגם לו, קורא ומתרגם, קורא ומתרגם, קורא ומתרגם. ככה מספר הרב אזרחיה. ואז גמר לו עמוד שלם שיש אלוקים ושאחדותו שלמה ושהוא לא נמצא ואין דבר אחר חוץ ממנו בעולם. מה שכתוב שם בעמוד הראשון של שער הייחוד והאמונה. הוא גומר את זה, המפקד מוריד את הראש, הוא אומר, מקום שיש כזה ספר, ככה במילים האלה, במקום שיש כזה ספר קדוש שמדבר כל כך גבוה על גדולתו של אללה, אין לנו מה לעשות. חיילים, בואו, החוצה. והוא עצמו אומר, הרב הזה אומר, הוא לא חבדניק, הוא אומר, זה הספר הציל אותנו. זה הספר, ההדפסה של הספר הזה הצילה אותנו. מה נתן להם את הכוח? הם האמינו בצדיק, עשו את הוראתו. ברגע שאתה מחובר עם הצדיק, ברגע שיש לך את הסייעת הדשמיה הזאת, אז זה פועל ישועות בקרב הארץ. יכול להיות שאתה לא נמצא באמונה הכי גדולה, אבל ברגע שאתה מאמין בצדיק ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, באמצעות משה עבדו אתה גם מאמין בהשם. אתה מגיע לדרגה של אמונה בדרגה גבוהה. אז זה פועל ישועות בקרב הארץ? אפילו על אומה שפלה, כמו ערבים, זה פועל גם כן. אז זה דבר שנותן לנו את את התקווה, את היכולת, איך אנחנו מתקדמים בתוך כל העבודה הזאת של שמירת הפה, שמירת הלשון. אין לדבר על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא הרבה, כי אנחנו לא רואים את הפרספקטיבה הנכונה, אין לנו את המרחב, אז אנחנו צריכים לשתוק. החיצונים מתלבשים על פליטות פה לא מכוונות של בני אדם ומשתמשים בהם לרעתם של הבני אדם. צריך להיזהר מפליטות פה. לפעמים גם דברים עם כוונה שנאמרים, היצרה מפריד את הכוונה כאשר האדם אינו מקפיד על פיו וליבו שווים. אחד בפה ואחד בלב זה מסוכן. אם פיו וליבו שווים, אז הקדוש ברוך הוא דואג שלא יצליחו להפריד את הדברים הבטלים שהוא אמר. אדם שמכוון בתפילה, העוצמה של הכוונה גורמת שהלב יהיה כמו הפה והדיבור, ואז הדברים עולים למעלה ופועלים את פעולתם. וחלילה להפך גם כן, אז צריך להיזהר מאוד שצלות אשר קרבה מירעורים ומחשבות זרות. והנקודה האחרונה, מי שמאמין מעלה את הדיבורים למעלה והוא יכול לדבר הרבה. מי שמתנדנד באמונתו צריך להתחזק באמונה. ואיך מתחזקים באמונה? בזכות משה רבנו שבדור שהוא רואה אמונה על ידי האמונה בצדיק אנחנו זוכים, כמו שאומרים, לתקן את האמונה שלנו, ואז יש לנו יכולת, אפילו אנחנו כאנשים פשוטים, לחבר את בין השמיים ובין הארץ, שהאלוקות תתגלה וראו כל עמי הארץ. בפועל ממש, אפילו אנשים פשוטים, אפילו אנשים נבערים, אפילו אנשים אכזריים, אפילו אומה שפלה, תהיה מסוגלת לראות את, את הגדולה, את הקדושה של הקדוש ברוך הוא, ולפעול בהתאם. שכן יהיה לנו, בקרוב ממש, שהאויבים שלנו יפסיקו את ה... איך אומרים? שישתנו מבפנים.